אהלן, זאת קרן הבר, וערוץ הסמולטוק שבשבועות האחרונים היה בהשבתה קלה, חוזר היום עם שיחה חדשה שאני מקווה שתיהנו ממנה. הסיבה שלא עלו פודקאסטים בשבועות האחרונים היא אישית. מסיבות בריאותיות לא יכולתי להקליט פודקאסטים. אבל הנה אני חוזרת, וממשיכים לאיפה שסיימנו. אז קדימה, לשיחה היום. אז שלום, ואחרי הפסקה יחסית ארוכה, ברוכים הבאים לערוץ הסמולטוק. אני קרן הבר, והיום איתי אורח שכבר הרבה זמן רציתי לארח. עודה בושרת, סופר, פובליציסט, גם בהארץ, גם בעיתונות הערבית.
מזמן, כן, אבל בסדר, כן, קצת, אפשר להגיד.
קצת,
כן.
וכותב בעיניי חשוב מאוד היום, אז שלום.
שלום לך, תודה על הדברים היפים, תודה.
תודה שאתה כאן. אנחנו... אמנם נעלה את הפודקאסט הזה לא מיד עכשיו, אבל אנחנו מקליטים אותו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. ואחד הדברים שאמרתי לך כבר בתחילת השיחה שלנו, לפני שהתחלנו להקליט, היה שחוויית הפליט של סבא שלי שברח מגרמניה, היא מעולם לא הייתה החוויה שלי, ועם זאת, היא הכי חוויה שלי. ואני קראתי את הספרים שלך, מודה ומתוודה, ותודה עליהם. ואני חושבת שגם אצלך אפשר להבחין בחוויית פליט אחרת, אבל בחוויה הזאת, בכתיבה שלך, גם בספרים ולמעשה גם בתורים. אני חושבת.
נכון, תשמע, כל העניין הזה, כמו שאצל יהודים תבוא העניין השואה, אפילו הם לא היו, בהחלט הרוב המכריע כבר לא היה, רק מעט מאוד ששרדו את השואה, אבל גם מבחינת הגיל הם דור הולך ונעלם לצערי, אבל זה החיים. וגם הערבים, שב-48 גם זה דור הולך ונעלם, כי זה דרך החיים, אבל הבנים שלהם, הנכדים שלהם, והעניינים שלהם עדיין נושאים בגלל הסיפורים, בגלל הם חיו במחיצתם ושמעו, אבל לא שמעו את כל הסיפור, לפעמים רק ככה סיפורים פה ושם קטנים או אירועים, אבל זה משפיע עליהם, גם ההתנהלות של ההורים שלהם, זה משפיע עליהם, גם משפיע עליי, אני לא יכול גם אלא לחשוב על היהודים שיעברו שואה ממש מזעזעת ו... זה היה יותר הרג מאשר פליטות, זה יותר השמדה מאשר פליטות, או מאשר גירוש. כלומר, אנשים ממש...
זה תלוי, מי שהצליח לברוח מגרמניה, מי ש...
זה ברי מזל.
ברי מזל, אבל המספרים יחסית גדולים, וטוב שכך. זאת אומרת, החוויה הזאת, אני יכולה לומר ש... קודם כל, מעולם לא קראתי לסבא וסבתא שלי סבא וסבתא, קראתי להם אומא ואופה, שזה כינויי חיבה.
שמות הפרטיים שלהם.
לא, כן. לא, זה כמו גרנדפא אנד גרנדמא.
בגרמנית.
כן, זה בגרמני. הסלון שלהם היה מקום שבו דיברו אך ורק בגרמנית. בטלוויזיה, כשהייתה טלוויזיה, סבתא שלי, אומא שלי הייתה מחוברת אך ורק לערוצים גרמניים. הניתוק מהמולדת שלך, כי זה לא יעזור, הם אהבו את ישראל, אני מניחה שהם היו מגדירים את עצמם כציונים, אז עדיין המולדת שלהם הייתה גרמניה, עדיין אם זה היה תלוי בהם, יש להניח שאם סבא שלי לא היה נרדף על ידי הגסטאפו, אז הוא לא היה... מגיע, עוזב את גרמניה, זה לא היה עולה בדעתו. ההורים שלו, אבא שלו ואבא של סבתא שלי שרתו בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, וגם קיבלו צלב ברזל על אומץ וגבורה. הם היו פטריוטים גרמנים. אני לא יכולה להגיד שזה לא הייתה ההגדרה שלהם יותר מאשר אנחנו יהודים.
נכון, נכון.
אז חוויית הפטריוטיות הייתה מאוד שם, גם כשאני נולדתי 30 שנה אחרי.
זה תשמע, זה טרגדיה כפולה ומכופלת, שאתה חש נאמן לאנשים מסוימים, יושב איתם, ואתה חש חלק מהם, ואחר כך אומרים לך, לא רוצים אותך. לא רק לא רוצים אותך, רוצים לחסל אותך. זה ממש, אני חושב שרק התחושה הזאת, שאתה לא מתקבל על אלה שחשבת שהם בני ביתך, והם בני מולדתך, ואתה מרגיש איתם, יחד את העצב ואת השמחה. בהחלט זה קשה מאוד. מבחינה פסיכולוגית, אני, לפני שנדבר על החסולים ועל המידות האלה. תשמעי, היהודים שבאו לכאן, אני מסכים איתך, הם חשבו על מולדת שהיא מאוד רחוקה. אבל הפלסטינים הם עכשיו מפתחים, למשל, האבא שלי שבא לכאן, הוא חי עם הקהילה שלו. כלומר, כל אלה שברחו ממעלול, השתקנו ביפיע או בנצרת, ממש קרובים, אז לפחות מהצד הזה הייתה להם סביבה, כלומר סובלת, סביבה מגורשת, אבל בפנים יש קרבה ביניהם, וזה גם בימים הקשים. אני מתאר לעצמי הגרמנים, היהודים הגרמנים שבאו לכאן מהתופת השואה, אז כל אחד היה לבד, אני לא יודע אם היו חברות מסוימות או...
הם התקבצו ביחד, אפשר לראות את זה בשכונות וישובים, שממש קהילות גרמניות, גם אם הם לא הכירו אחד את השני,
כן.
הגרמנית, כן, לגמרי. אמא שלי גדלה בפלסטינה, ועד גיל...
כלומר, כן.
כן, ב-39. ועד גיל 5 מעולם לא דיברה בשום שפה אחרת חוץ מגרמנית, כי הילדים שם דיברו בגרמנית, וההורים דיברו בגרמנית, בעל מכולת היה, כולם היו גרמנים, כולם דיברו גרמנית.
כן,
וכולם
כן.
גם היו מאוד מובחנים, דווקא עם הקהילה הגרמנית, זה קצת יותר קשה, כי גם לא מעט התייחסו אליהם כנאצים. זאת אומרת, הם בורחים מגרמניה הנאצית, מגיעים ומתיישבים כאן, ובתוך הציבור היהודי קוראים להם ככה נאצים מאחורי הגב, ולא תמיד מאחורי הגב. זה לא היה רק ככה, זאת אומרת, זה לא רק החוויה הזאת, אבל גם היה איזה, אז אולי גם בגלל זה הביחד הגרמני הזה, אולי גם עזר להם עוד יותר.
כי הם גם סבלו ממילים כאלה.
כן, כן. זה אני לא יודעת. אבל אולי אם באמת נמשיך ככה, נמשיך מכאן הלאה, אני חושבת שבמידה רבה, זה גם ייצב את התפיסה הפוליטית שלי, או איך אני, את הערכים שמנחים אותי בחיים. כי בעיניי לקחת מהשואה את הלקח של לעולם לא עוד ליהודים, מה שיש לא מעט, וגם אני מוצאת את ישראל בעצם מהדהדת את המסר הזה, הוא בעיניי המסר הלא נכון. כי כל הרעיון של השואה היה, או בעצם, קודם כל, השואה היא אירוע או נקודת שפל נוראית בהיסטוריה האנושית, אבל רצח עם זה לא תופעה ייחודית שיוחדה לעם היהודי בצער, ובסופו של דבר כל שלילה של זכויות, רצח ודיכוי של בני אדם נעשים תמיד תחת איזשהו מכניזם בסיסי אחד, שהוא הדרה של קבוצה מסוימת מהמושג הזה שנקרא כלל האנושות. ואז אם הם לא חלק מהאנושות, אז כבר חלים חוקים אחרים. וזה מאפשר הידרדרות חברתית נוראית. זה לא חייב להתבטא במחנות מוות. זה גם יכול להיות בגירוש אנשים מביתם. זה גם יכול להיות באלימות ממסדית כלפי קבוצה. זה יכול לבוא בהמון המון דרכים, זאת אומרת, זה לא צריך שיתוק חלילה של השואה כדי להגיד, אלה פשעים. זו פעילות לא... ובמקום הזה, אני חושבת שאנחנו חוטאים לזיכרון השואה, כשאנחנו לא מוצאים את המקום האנושי שמפשיט אותנו מכל הזהויות, אם אנחנו יהודים או מוסלמים או נשים או גברים, או, זה לא משנה, כי כולנו בבסיס בני אדם. אני מוצאת גם את המסר הזה בנאומים שבשנים האחרונות, למשל של אחמד טיבי ביום השואה.
נכון.
שהוא אומר בדיוק את זה, הוא אומר, אני יכול לכאוב את הכאב לא כיהודי, אבל כאדם. וזה בעיניי מה שאנחנו צריכים ללמוד מהשואה, וזה מה שצריך להיות המודוס אופרנדי האנושי והמדיני בכלל.
אני מסכים לך, כי אני אגיד לך את האמת, שהניסיון לגמד את השואה בצורה מאוד מאוד, כלומר, מוגברת ללאום אחד, שהוא הלאום היהודי, ולנסות להגיד שזה לא דומה לשום דבר אחר, ואני מסכים שזה לא דומה, אבל אפשר לראות את האלמנטים שדיברת עליהם. אז אחרת אנחנו לא לומדים מהשואה, אז כאשר אומרים לעולם לא, מה זה לעולם לא? שאנשים ילמדו, כי יש אנשים לאומנים היו בגרמניה שהתבטאו, אבל יש כמוהם כאן מתבטאים, לא בישראל, בכלל בעולם. אז איך אפשר להגיד, לא, לא, אל תביא את השואה. אז להפך, היא מד, היא מד, השואה היא מד של הרוע, או של הסבל, בוא נגיד. ואם אתה לא מנסה לראות בהתנהגות זו או אחרת, או אני יודע, התיאוריה זו או אחרת, שהיא, נגיד, יש לה 40% מהשואה, אתה לא תלמד. ולכן הניסיון הזה לבודד את השואה ביד ושם, ולידך יש כיבוש, זה מוזר. נכון שהכיבוש זה לא שואה, אבל בכל זאת יש, כלומר, תופעות או זוויות של השואה, ובהחלט מה שאמרת, העניין שלהוציא חבר אנשים מכלל האנושות. לכן אני חושב, כלומר, הקיבעון הזה לגבי השואה, שהיא רק ליהודים, ואל תדברו על השואה, אז איך נלמד? לא, תדברו על השואה, תדברו על דברים, כלומר, שהרכיבו את השואה מבחינת, כלומר, גם עניין של מדינה תעשייתית אדירה, כלומר, למה השואה היא כל כך חזקה? כי מי שביצע אותה היא מדינה מאוד מפותחת, כלכלית וצבאית ואידיאולוגית, היא מדינה של אידיאולוגיה, לאומנית. זה לא...
גם פילוסופיה.
ופילוסופיה ומוסיקה והכל.
נכון.
אתה לא יכול לבוא למשל העם או לאזור המזרח התיכון שהוא לא מפותח, כלומר, אני מדבר על לפני 70-80 שנה, שהוא יכול לבצע שואה. הוא יבצע רצח עם בצורה הזאת או אחרת, כן? הוא יבצע גירוש. אבל התחכום הזה, הכוח הזה, כלומר, הרשע הזה, שככל מתועד, כמה אתה תהרוג, לא, זה רק יכולה להיות מדינה תעשייתית כמו גרמניה. לכן, מה שאמר פעם בנימין נתניהו על המופתי, זה כל כך מגוחך. זה כל כך מגוחך, אפילו שהמופתי היה נגד היהודים ולא רוצה בהם, ואפילו התחבר שהוא טעות נוראית וגם לא נסבלת, אבל הוא לא יכול לחשוב על זה, כי הוא לא בן של המדינה המודרנית, עם כל הכלים שלה, עם האורדר, איך, כל הדברים האלה, זה נמצא רק בגרמניה, מדינה, ולכן צריכים ללמוד את זה, צריכים ללמוד את זה בשביל להגיד שאכן אנחנו הולכים בעקבות הסיסמה הזאת לעולם לא עוד. אחרת מה? לשים את זה רק ביד ושם, ואל תדבר ואל תגנה, ואסור לך לומר שזה דומה. אני רואה עכשיו בימים האלה, אני קראתי על כמה מנהיגים, תשמע, כל העניין של הסבל של אנשים ממש מושך אותי. ואני, אני לא יודע, מנסה להימנע מלהזכיר את זה. אבל רגע אחד, יש אנשים בישראל ויש אנשים במקומות אחרים שמדברים אותם דברים שאמרו מנהיגי הרשע שם. אז איך אני יכול, רגע, אני עובר על הדברים האלה. אתה לא יכול. כלומר, מבחינה אנושית, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינת רצון ללמוד. לכן אני מסכים איתך שהעניין העיקרי בשואה, שהם הוציאו חבר'ה אנשים, דברים כאלה קוראים עכשיו בצורה פחות, בצורה מינורית יותר, אבל אותו עקרון.
אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שאחד הדברים שעשה נתניהו, וזה הולך ומתחזק, זאת אומרת, זה לא הוא המציא, אוקיי? את המופתי כן, אבל את החיבור בין הערבים בפלסטינה דאז
כן.
והמפלגה הנאצית כבר עשו מזמן, חלק מזה זה גם באמת כתוצאה מזה, אבל גם ז'בוטינסקי רצה לשתף פעולה עם הנאצים כדי להביא יהודים לארץ.
כן.
אז הנקודה היא אבל שמשתמשים בחיבור הזה כדי לצייר לא פעם את החברה הערבית, וזה תמיד גם בהכללה גדולה, אני רואה את זה בציבוריות היהודית הפוליטית, בהכללה מאוד גסה על החברה הערבית, שהם ממשיכי דרכה של המפלגה הנאצית, או שהם, שהחברה הערבית, עוד פעם, זה משפטים שקשה לי מאוד לחזור עליהם, רוצים לסיים את העבודה שהיא, זאת אומרת, יש כאן שימוש דמגוגי, בוודאי לא נכון, זאת אומרת, הוא נועד לייצר תעמולה
ושיחה. שימוש רשע, כן.
ושלחבר בין איום קיומי, שבעבר באמת היה איום קיומי, אבל היום הוא כבר לא, לחבר אותו לימינו אנו. ולתת בזה הצדקה למה שאנחנו עושים, אבל גרוע מזה, לפחות בעיניי זה גרוע מזה, זה לא רק הצדקה למה שאנחנו עושים, זה עיוורון מרצון,
נכון.
לא לראות ולא לדעת. אחת הפריבילגיות הכי גדולות של הציבור היהודי בישראל בעיניי, זה שהוא יכול להפנות מבט, ולא לראות את העוול שנעשה לפלסטינים, לא בתוך סליחה, השטחים הכבושים, לצערי גם לא בתוך גבולות הקו הירוק, עוולות אחרות, אבל שוב, עוול.
כן.
או חוסר שוויון. זאת
אפליה,
אומרת שאנחנו
כן.
משתמשים היום בשואה ובטרמינולוגיה של שואה כדי להצדיק את המקום שבו אנחנו כבר מזמן לא קורבן. להפך, אנחנו התוקפן.
כן, זה נקודת המוצא, נכון? כן.
לי זה...
נכון, הצדקת,
קשה לי. זה נראה לי נורא והיום.
כן.
שכצאצאי הקורבנות, בינים, לא משנה מאיפה הגענו אפילו, אנחנו נותנים יד בעצם להמשך סוג מחשבה לאומנית מאוד אלימה, ולחלוטין לא מקבלת את האחר, ומצד שני ממשיכים להחזיק באיזה דגל שנקרא דמוקרטיה, אבל הוא כבר מזמן לא דמוקרטיה.
לא,
אם בכלל
לי...
הוא אי פעם היה.
העניין של אטימות הלב, זה מפריע לי, שהם מסתכלים על הערבים בישראל, או ערבים ופלסטינים, שהם 750 אלף גרשו מבתיהם, ומסתכלים, כי זה, אני יודע מה, זה בגלל שהמנהיגים שלהם קראו להם, הם לא רוצים לקחת אפילו, כלומר הממסד, אני מדבר על אנשים, אפילו טיפת אחריות למה שקרה להם. והאנשים האלה, כלומר במצבם הקשה, כמו כל, חושבים שהאויב של האויב שלי זה ידיד שלי, וזה טעות נוראה. וגם כמו שהזכרת, זרמים, לא יודע, בציוניים או לא ציוניים, הם גם זרקו יהבם על הנאציזם שהוא נגד אנגליה. שאולי הם נגד אנגליה, אז הם ידידים שלנו, והם, טוב, הם התפחו מהר מאוד. אני לא יודע עד כמה אחרים. אבל גם הפלסטינים, הם חשבו ככה, ובטעות, ומישהו תוקף אותך, ואתה רואה שהאויב שלו נמצא שם, אז אולי יעזור לך. זה, אני יודעת, זה הייתה תמימות לב, והיה טעות נוראה, כי הנאציזם לא היה רק נגד היהודים, היה נגד כל העמים שבין סוגריים הנחותים, כולל הערבים, כלומר בני המזרח. אז במקום קצת אמפתיה לערבים האלה, להבין מקור, כלומר הקיצוניות שלהם, למה? כי הם מגורשים, מופלים לרעה, לא יודע, אדמותיהם מפקעות, חיים כפליטים בכל מדינות ערב. את יודעת, למשל בלבנון יש המון מקצועות שהם לא צריכים לעבוד. במקום זה הם מחפשים איזה כלומר התבטאות או קיצונית או איזה פעולה קיצונית בשביל לצבוע את כל הערבים בתמונה הזאת. והחוסר היושר הזה זה ממש, כלומר מציק לי מאוד.
אבל בעצם אני מרגישה בשנים האחרונות זה כנראה סוג של התפכחות, אתה יודע, אמנם גדלתי בירושלים, בחברה מאוד מגוונת, ידעתי ערבית כי זה היה חלק מהיום יום שלי, זאת אומרת בכלל לא, ועם זאת, והלכתי להפגנות של שמאל, של, של, של אנשים בשחור בירושלים, אני ירושלמית בעברי, והפגנות בשבת למען פתיחת עסקים, והכל היה נראה לנו ככה, ואיפשהו לקח לי המון זמן, באמת המון זמן, וזה תיקון שעשיתי אולי עם הילדים שלי, כי הבנתי פתאום כמה היה לי קשה להתנתק גם בתוך אינדוקטרינציה שתגדיר אותה כשמאל, עדיין בתוך אינדוקטרינציה, מעולם לא עלה בדעתי עד גיל מאוד מאוחר שהבעיה לא מתחילה ב-67, שהבעיה כן. מתחילה בעצם ב-48,
כן.
ושהנקודה היא כבר בדיוק כמו בהרבה מאבקים אחרים, היא לא לתקן את העבר, אלא קודם כל להכיר בו. זאת אומרת, יש רטוריקה שבאה מהימין מאוד מאוד חזק, אז תפנו את אוניברסיטת תל אביב, זה איכשהו תמיד אוניברסיטת תל אביב, אבל יש גם עוד, מספיק
כי
עוד.
כי היא נחשבת שמאל, את יודעת.
כן, כן, ברור לי.
האנשים היפים האלה, אז כן.
זהו, בדיוק, או אני לא נכנסת למשל, אני תמיד צוחקת כשמזמינים אותי לשטחים, ויש לי אחות מתנחלת. קיבלתי את זה, על זה על הראש ביום שלישי, כשהאחיין שלי סינן לי, אני מבין למה אני רואה אותך היום באירוע, זה לא בשטחים, אז את באה. זה לא פשוט, אבל אני לא מגיעה לשטחים שלא בהזמנה של פלסטינים. או כדי להגיע להפגנה. אבל אני לא מגיעה אפילו לא לאחותי. זה מבחינתי עיקרון, אני חושבת שהיא עושה מעשה שבעיניי הוא אסור מוסרית לחיות בהתנחלות. היא גם חיה בשיא המוקד, בדרום הר חברון. וואה, אינדיד.
בסדר, בוא
נמשיך הלאה. לא, זה פיסוק של וידוי אולי שזה. ו... הבעיה היא לא לבוא ולהגיד, אוקיי, שמפנים, הנקודה היא לא אם נפנה אנשים או לא. לפעמים כל מה שאתה רוצה, אוקיי,
כן.
זה שרק יכירו. שיכירו בזה שיש כאן בעיה, שיש כאן נקבה. ושהנקבה הזאת היא לגיטימית, אם אתה לא יהודי. זה לא מפחית מהשמחה של, או, של יהודים ציונים, שיקראו לעצמם ציונים, אין שום בעיה. אני גם לא יכולה להתנתק מההגדרה של ציונות, היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלי, זה לא יעזור לי. אבל אני כן יכולה להכיר בעוולות. זה תקף ביחסים אישיים, וזה גם תקף ביחסים של מדינות. זאת אומרת, אחד הקשיים הכי גדולים שאני הייתי צריכה להתמודד איתם, זה ההבנה ש... למשל, בתוך מערכת היחסים שלי ושל אבא שלי, הוא לעולם לא ייקח אחריות על מה שהוא עשה ויגיד סליחה. והוא לעולם לא יגיד, אכן זה היה. ואני חושבת שאני לא צריכה שהוא ייקח אחריות או יבקש סליחה. במידה רבה, במשך שנים, רק רציתי שהוא יגיד, נכון, זה היה. כי כאן מתאפשר הריפוי, כאן כבר אפשר להתחיל לשכוח חלק מהדברים, ושהצלקת באמת לא כל הזמן יגרדו אותה. שתוכל להתחיל להגליד. ואני חושבת שזה...
לא, צדקת, אני חושב שכל העניין הזה של, כלומר, זיגמונד פרויד, טיטו בדרום אפריקה, הוא הגה את העניין הזה. אמת ופיוס. כלומר, בלי ל... אי אפשר להגיד שמה שקרה ב-48 זה ככה וככה, ואתם אשמים ואנחנו אשמים וכל... כל השיח הזה שרוצה ככה להתנתק מהאחריות, זה לא ילך. כל פלסטין יודע את זה, וכל יהודי, אם הוא חושב טוב, אז הוא יודע שנעשה עוול לצד השני. אז שיקיר. שיקיר, נכון, יש גורמים אחרים, יש המון דברים שהביאו לדבר הזה, אבל העיקר שבאה אוכלוסייה וגירשה אוכלוסייה אחרת. זהו, זה כל הסיפור. אם את תסתכלי מרחוק, מאוד מרחוק, על מה שקורה כאן, ב-1918 היו 5% יהודים, ב-30 היו ככה, 7%, והערבים, כתב אגב, עמוס עוז כתב יפה מאוד על זה, הוא אמר, הבעיה, מה, כלומר אמרו לו שהיהודים היו מאוד קטנים, אז הוא אמר להם, כתב ככה, אני יפה לצטט אותו, אבל אני לא זוכר בדיוק מה שאמר, אבל בדיוק ככה אמר. נכון שהם הסתכלו על העובר הזה שהוא קטן, אבל הם מאוד פחדו מה יקרה כאשר כלומר יתממש כוחו, משהו כזה. ואכן, לכן זה הערבים מאוד פחדו, כלומר כל הזמן פחדו. אז ב-19 היה להם 5%, 30%, 40%, אני לא יודע מה, ופתאום כל הארץ שלהם. זה מה שקרה. אתה לא יכול להגיד ש... אז בהחלט היה, הם תקפו, כי בא לביתך, מה תעשה? אנחנו מנסים כל הזמן להמעיט שהערבים לא עשו ולא עשו, אבל זה הדבר הכי טבעי שיעשו, שהם התנגדו. כי הבית שלך מותקף, הבית שלך מאוים, העתיד שלך מאוים, והם הרגישו את זה, הרגישו את זה כל יום, כל דקה, והלב שלהם ניבא מה שיהיה, ואת יכולה להקריא ספרות, ניבט הדברים, אפילו בשנים האלה. אז אני חושב, אם לא, קודם כל, נכיר במה שקרה, נכיר בעוול שנעשה לפלסטינים, באחריות של הציונות למה שנעשה, אי אפשר לדבר על פיוס, פיוס אחרי האמת. כי אנחנו לא רוצים שהעבר יהיה מכשול לעתיד. אני לא רוצה את זה. אבל גם בלי להכיר את העובדות, בלי להכיר מי גרם לזה, התנועה הציונית או גורמים אחרים, אז אי אפשר להתקדם.
תראה, זה תמיד מורכב, וזה בדיוק העניין, שלבוא ולספר את כל הסיפור. זאת אומרת, יש דברים שעשתה התנועה הציונית שאפשר למצוא בהם הצדקה, יש דברים שאי אפשר למצוא בהם הצדקה. יש, מה שאני מנסה לומר, זה שהחשיבות היא, בעיניי, היא באמת להכיר בעוול, כדי להתקדם קדימה, כי אי אפשר לשנות את מה שנעשה. אי אפשר לקחת את הדברים אחורה ולהתחיל אותם מחדש. ולכן הדבר היחיד שיש לנו, מתוך חובה להווה ולעתיד, אבל גם מתוך חובה לעבר, זה להכיר במצב, ושכל צד ייקח את האחריות, לא רק לעבר, אלא בעיקר קדימה.
להחליט לעבר בשביל העתיד. אני אגיד לך יותר בזה, קרן. אני חושב, פעם כתבתי מאמר להתנצל לא מספיק להצטער. והם חשבו שאני רוצה להתנצל, שהמילה להתנצל זה בשבילי. אני אומר להם, לא בשבילי, זה בשבילכם. למשל היום, מה שנקרא נערי הגבעות, או כלומר הבריונים האלה שמתנפלים והורגים. אז אומרים לך שאתם עשיתם את זה לאנשי מפלגת העבודה, אתם עשיתם את זה, אתם התנפלתם, אתם כבשתם דונום אחרי דונום, אתם, כמו שאמרת עכשיו לגבי האוניברסיטה של שייח' מואנס בתל אביב, אתם עשיתם את זה. אז אומרים להם לא, לא, זה לא, זה אותו דבר, היה אותו דבר. ולהגיד את זה, אם העם לא מחונך, יתחנך שבעבר נעשה עוול, אז יבואו דורות אחרים ויגיד, אני נעשה כמוכם. אנחנו, הרי מה אנחנו עושים בשטחים הכבושים? אנחנו משתלטים על עוד חלקה ועוד חלקה, ומגרשים ומציקים. טוב, היום יש צהל ויש צבא וכו' וכו'. אבל אז גם, מה הם עשו? הם השתלטו על, ב-48, תוך כדי המלחמה, מה הם עשו? השתלטו על כפר מעלול, הכפר שלי, לא הסכימו שנחזור. אז מה, זה אותו דבר. אז הם בתוך, יש עמים אחרים, אני לא משווה העם הגרמני לעם הישראלי. אבל תשמעי איזה חשבון נפש עושים. איזה. ולכן אתה רואה שיש אנשים יוצאים, כלומר, מבט לחיים מאוד אנושי, ואתה לא חושב, מה אלה הגרמנים של לפני המיליטריזם הגרמני, עכשיו הפך לתנועה הפסיפיסטית? איך? כי כל הגישה בגרמניה, לא יודע למה, צריך לבדוק את זה, אולי אני לא חקרתי את זה, איך יעשו את המהפך הזה, בתנועה מהמיליטריזם הגרמני המפורסם, של צבא ואורדר וציוד וכולי וכולי, לעם שאומר לך טעינו, 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 אנחנו לא היינו אנשים, וגם הציונות צריכה לעשות את זה, כי אחרת הילדים האלה של נמצאים בשטחים הגבושים שעושים המוות לפלסטינים, יגיד לכם מה, מפלגת העבודה לא עשה את זה, כל הגיבורים הציוניים לא עשו את זה, כבשו דונם אחרי דונם, כפר אחרי כפר, ושייח' מואנס, ואני לא יודע מה, במעלול, וכל הדברים האלה, אז אל תטיפו לנו מוסר. אז אם לא נגיד שהיה שם כמה טעות, כן, ואסור לנו לחזור על זה, ולחנך אותם, ולהגיד טעינו, אלה גדולי הציונים, להגיד טעינו, אנחנו, עם שלם גירשנו מכאן, אז הדור הצעיר יגיד לך, אנחנו הולכים בדרככם, אנחנו לא עושים דבר שמיוחד לנו.
טוב, אני מודה שאני מבינה לחלוטין מה אתה אומר, אני לא חושבת שזה אותו דבר, אני חושבת שזה אסקלציה של אותו דבר, זאת אומרת, אני לא מתייחסת למה שנעשה במלחמה, אלא לפני כן, והאלמנט של קולוניאליזם נשאר, אוקיי?
נכון,
זאת אומרת,
נכון.
זה אלמנט שבהחלט אפשר, אבל אני אולי בקצת תמימות רוצה להאמין שלפני, בוודאי לפני המנדט הבריטי, אבל גם בתקופת המנדט, זו הייתה התנהלות תוקפנית, כן, אני חושבת שהיום היא מגיעה ממקום, שוב, היא עברה אסקלציה, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על נערי הגבעות, אני חושבת שההתנהגות שלהם היא אלימה הרבה יותר, זה לא שהם אומרים, זה העוול שאתם עשיתם, אנחנו ממשיכים אותו, הם מגבירים את העוול.
לא, בהחלט, בהחלט, אני מסכים איתך, זה לא אותו דבר, נכון, זה...
זאת אומרת, זה אפילו...
אבל השורשים, אותם שורשים.
בוודאי, לכן אני אומרת, אני מבינה את ההקבלה שלך, היא גם נכונה, אבל האלימות מתעצמת, היא נעשית עוד הרבה יותר גדולה, וגם הרבה יותר עיוורת, ואם למשל, בשנות ה-20 יכולת לראות אינטלקטואלים יהודים, שכבר יוצאים נגד זה, ומדברים על, 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 על אחוות עמים, אז למשל היום אנחנו רואים הרבה פחות אינטלקטואלים שעומדים במקום הזה, גם מספרית, גם באחוזים כמובן, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, גם התגובת נגד יותר חלשה, וגם המתקפות האלימות והתוקפנות הן יותר חזקות. זאת אומרת, יש כאן שני תהליכים שכביכול עוד יותר מרחיקים אותנו מהמקום הזה של לראות את האנושיות של כל הצדדים במקום הזה.
אני מסכים איתך, אבל כלומר, זה, מה שאמרת זה הכללה מאוד מאוד גסה.
ברור.
כי בתוך
ברור.
התנועה הציונית היה זרמים ברור. מאוד, כלומר, בקונפליקט אדיר בין הזרם של בן גוריון, שהוא הזרם הדומיננטי אפילו יותר מהזרם של ז'בוטינסקי, אבל יש זרמים, אני לא זוכר את השמות, אני לא כל כך חזק, של שהשלום, תנועת הציונית, משהו, אני לא זוכר את השם. שהם רצו משהו אחר, והם חיפשו שותפים, וחיפשו שתקום חברה משותפת ערבית יהודית, אז בימים הקשים ההם, לא לא...
ואלה היו גדולי האינטלקטואלים, תחשוב, אלה היו
נכון,
גם נבס עלתה של האוניברסיטה העברית.
נכון, נכון, איך קוראים לתנועה הזאת?
ברית שלום.
בלי שלום, נכון, פשוט שכחתי, כן?
בסדר.
הנה מאוד מאוד ראייה מאוד הומנית, אינטרנציונליסטית, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, אבל, וזה גם עכשיו נמצא, טוב, ביחסים שונים, פחות או יותר, נגיד פחות. אז, אבל, בכללי זה מה שקרה, ואני חושב שעל הדור בישראל, אם הם לא חושבים שמה שקרה זה העוול, ושהם חלק מחוללי העוול הזה, אז אגיד לך, מה אנחנו, הייתה מלחמה, תשמע, איזה גסות רוח זה, איזה ניסיון, הייתה מלחמה, אתם ברחתם, ובמלחמה יש מנצחים, ויש מוצחים, וזהו, יאללה, שלום, ביי להתראות.
אבל זה הדרך הכי קלה להתעלם מכל הבעיה.
לכן, אבל
אתה
בגרמניה...
אתה מטטט מתחת לשטיח, ואתה אומר, אוקיי, זה במסגרת מלחמה, אבל...
לכן אני
אבל
אומר...
אבל זה לא נכון.
האמת, זה קודם לפיוס.
ואז השאלה,
האמת...
אתה יודע מה, אז אני אתקדם הלאה
כן.
עם זה, כי אני חושבת שזה בדיוק המקום. אני כבר לפחות, אני מדברת רגע מניסיון אישי, לפחות כבר 8 שנים, מנסה בכל דרך אפשרית, בקצת כוח שיש לי, כי אני באמת כזה קטן, אבל כזו קטנה, אבל...
כל הקטנים, הם מתאספים יחד.
זה כל מה שאני אומרת לעצמי, בסוף יבואו מלא קטנים, יהיה בסדר.
כן, כן.
אבל אני בינתיים לא מצליחה, אבל לפחות 8-10 שנים ככה, שאני מנסה באמצעות שיחות ומפגשים ופעילות, לייצר מפלגה או גוף פוליטי, לא שאני אייצר אותו, אבל שאני אעזור ככה מאחורי הקלעים, אני... גם אין לי אספירציות פוליטיות, אני רק הייתי רוצה שיהיה לי מקום להצביע לו בלב שלם, ומפלגה דמוקרטית ערבית יהודית. ולא יעזור, חד"ש עושה עבודה נפלאה, אבל זו לא שותפות מלאה. אני לא רוצה להיות לא יהודיית מחמד, ולא רוצה להיות עם ערבי מחמד, אני רוצה לראות שותפים שבאים ואומרים, תשמעו, מה שהיה היה, בואו נדבר על מה שהיה. אבל צריך למצוא פתרון ליהודים שחיים פה, למוסלמים שחיים פה, לא רק בתוך גבולות הקו הירוק, אלא גם מחוץ לקו הירוק. אלה בעיות שהן של כולנו, והיעדר השוויון, הוא גם היעדר שוויון שלנו, כי הוא יכול להיות מופנה אלינו, הנה שוב חזרה ללקחי השואה דווקא ביום הזה. ולנו יש עתיד. ולא יעזור כמה שנאה תשפחו לתוך הסיפור הזה, וכמה דמים עוד יהיו במעגל הזה. אנחנו חיים פה ביחד. אין לנו שום ברירה אחרת. ויש לנו סופר אתגרים, גם בלי שנשנא אחד את השני. ומשבר האקלים הוא מה שלדעתי צריך עכשיו להוציא. אנחנו צריכים להוציא עליו את כל האנרגיה.
נכון,
החלופית,
נכון.
חלופית, לא מתחדשת. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ולהביא סוף סוף לשקט, שיאפשר לנו להתחיל לבנות חיים משותפים באמת, שבנויים על היכרות, שבנויים על שפה, שבנויים על הכלה ובנויים על תרבות. אני מחפשת את הגוף הזה וזה לא קורה. זה לא קורה. וכמו שזה נראה היום, זה גם לא יקרה. ובעיניי הכניסה של מפלגת העבודה, עזוב מפלגת העבודה, אבל בעיקר של מרץ, היא הפניית עורף מוחלטת לחיים הדמוקרטיים שצריכים להיות כאן, מכיוון שהם בעצם הוכיחו שהם לא פרטנרים, ושאין לחברה הערבית שותפות יהודית אמיתית שאפשר לסמוך עליה באש ובמים. איך אולי זו השאלה, איך מצליחים לייצר את הכוח הזה?
התנועות האלה, אם הם עוסקים בעניינים מפלגתיים, אז יש להם בעיה, כי יש לך מוסדות מפלגתיים שהם כבר שנות דור, למשל מרץ, חדש, מפלגת העבודה, גם בימין. כלומר, כל העניין הזה של ליצור מסגרת מפלגתית שתרוץ לכנסת במובן הזה, זה משבש את המצב. אולי אנחנו צריכים לחשוב על תנועה עממית. לא תנועה מפלגתית, פוליטית כן, אבל לא מפלגתית, כלומר שאנחנו נבוא נתחרה בחדש, או נתחרה במרץ, או נתחרה באחרים. והיא תהיה הגב של המפלגות האלה, שהם רצים לבחירות, ואנחנו נשפיע גם על התוכן שלהם. כי אני מפחד מכל העניין הזה, שאנחנו עכשיו נתחיל לגייס אנשים, ולמסגרת מפלגתית, וחדש תעמוד נגדנו, ומרץ תעמוד נגדנו, וכולם יעבדו, ועדיין לא עשינו כלום. אבל זה יהיה יפה מאוד, אם אנחנו נעשה תנועה עממית כזאת. תנועה, מה שאמרת, הדברים היפים האלה, בואו נתאחד על הדברים, כלומר, הבוערים של כיבוש, ושל האקלים, וכל הדברים שדיבר, חינוך, וכל הדברים האלה. ואני חושב שתשמעים, בישראל, למרות כל המצב המייאש, אבל יש המון אנשים שהם עם דעה צלולה, ברורה, עמדות מאוד מגובשות. אני מופתע, זה לא הזמן שדיברת על כיבוש, אז מישהו שסובב את הגב, היום לא אומרים כיבוש זה דבר נורא, הימין עושה את, כלומר הורס את המדינה, אתה רואה את זה, אנשים מגיעים למסקנות מאוד מרחיקות לכת, כלומר כמוני, מדברים כמוני וכמוך, וזה לא אנשים שלפני 10 שנים היה כיבוש קצת, הם נשמע ביטחון, היום לא, כי הצד הימני גם מגזים, כלומר, זה תגובת נגד. לכן אני חושב, הדבר הזה בשל בשביל להקים את זה. יש תנועות, אני רואה למשל, היוזמה הדמוקרטית, ועושים דברים יפים. יש, איך אומרים, של כמה אנשים טובים מאוד, ויש עוד אנשים, ויש, וכלומר, האנשים האלה אפשר לחבר אותם ביחד.
אבל אנחנו... כל הזמן מדברים על זה, וזה אף פעם לא קורה, ואני חושבת ש... כשאני הייתי צעירה...
את עדיין צעירה.
אז כשהייתי צעירה יותר, ותודה.
בשבילי את צעירה, כן.
אז אני זוכרת שדיברנו על 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 פעילות של אז קראנו, גם היום קוראים לזה ככה, של people to people, ובאופן מפתיע הדגש תמיד היה על צעירים מישראל, בעיקר יהודים וצעירים פלסטינים. ו אני באמת מאמינה שחיבור דווקא קודם כל של צעירים, לא רק יהודים מישראל ופלסטינים, אלא של ערבים שחיים בישראל, של פלסטינים ישראלים, אוקיי? רק השיתוף הזה ביחד, על הבסיס של בסופו של דבר, הרי מרבית האוכלוסייה, הרוב המוחלט, של 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 החיים במקום הזה בין הנהר והים, כל מה שהם רוצים זה לחיות בשקט ובנחת ולנהל את החיים הקטנים שלהם, ובעיניי זה בסיס משותף רחב מאוד. לא מעניין אותי איזה אמונה הם מתרגלים בבית, או איזה תזונה, אם הם צמחונים טבעוניים או אוכלי קול. כל הדברים האלה, אלה דברים שכל אדם יכול לעשות במקום האישי שלו בתוך הבית. אבל בלי שלכולנו יהיה את החופש הבסיסי של חיים, ואת הביטחון בקיום מינימלי בכבוד, אז כל הדברים האלה בעצם לא יכולים להתקיים.
ועד שאנחנו... ובראשונה, צריך להלחם בכיבוש בשביל ה...
כן.
אז אתה יכולה להגיד שאנחנו עושים, רוצים פלסטינים ונחיה חיים יפים וזה. יהודי בישראל יכול, ערבי גם יכול לחיות חיים ויחשוב. פלסטין לא יכול.
נכון.
הפלסטיני בשטחים הכבושים, הפלסטיני בישראל
ברור,
כן.
ברור, ואז, אבל אנחנו יכולים לסובב את הראש ולהמשיך לחיות כאילו כלום, אבל זה כאן. איך אנחנו גורמים להתעוררות הזאת? כי בלי ההתעוררות, בעיניי, אני שואלת, אולי זה לא המקום, לא, אין לי מושג, אבל אנחנו חייבים איכשהו להקיץ מתוך העיוורון הזה, כי אחרת אנחנו ממשיכים את אותו מעגל דמים שתיארנו מקודם, ושום דבר לא, ויחד איתו יש גם מעגל שנאה שהולך ומתגבר, אתה גם רואה את זה בטרמינולוגיה. שהקיצוניים משתמשים בה, והקיצוניות הזאת היא כבר הרבה פחות קיצונית, היא מתקרבת מאוד לפעמון בעקומה.
כן, כן. תשמעי, אני מתחבר עם הצד שאת אומרת, שאנחנו צריכים לחיות בחופש כל אחד, לחיות כלומר באמונה שלו, אולי כלומר, סליחי לי על הביטוי, מהקריאה התמימה הזאת, הצמחונית הזאת, כביכול שאין כיבוש, תעורר את הדבר הזה, כלומר, הפלסטיני שיושב ברמאללה, והוא לא יכול לצאת משם, והוא אומר לך, אני רוצה לחיות כמו הצעיר בסטוקהולם, או הצעיר בפריז, או בתל אביב, וכביכול אין כיבוש, והקריאה הזאת שמהדהדת, והיא מאוד מאוד לגיטימית, מאוד מאוד מובנת מאליה, בכל, אצל כל עם אחר, אולי באיזשהו מקום גם, תתנגש עם מה שנקרא הכיבוש, ויראו שהכיבוש הוא מי שהורס את הכל. אז אולי מהקריאה, אני לא אומר תמימה, כן, התמימה במודע, הוא בסדר, תמימה במודע, כביכול שאנחנו מתעלמים מזה, אז נראה שיש דבר שמונע מהם, וזה כלומר יעורר את כל העניין הכיבוש. בכיוון הזה אני חושב שזה רעיון יפה.
אני מאמינה אגב שיש חשיבות מאוד גדולה להתייחסות הבינלאומית.
כן.
בעיניי למשל, וזה תמיד צורם עוד יותר בתקופה הזאת של יום השואה, ההתייצבות למשל של גרמניה לימין ישראל, אז בעיניי היא הכרחית. זאת אומרת, גרמניה צריכה להתייצב לימין ישראל, אבל להתייצב לימין ישראל מתוך מקום של זכויות אדם. ולכן לתמוך בישראל, אבל אקטיבית להתנגד לכיבוש.
נכון.
וכל עוד למשל גרמניה תונה על ידי תחושת אשמה שהיא מכוונת ליהודים בלבד, והיא לא יכולה להיות מכוונת ליהודים בלבד, כי האשמה הגרמנית מהתקופה הנאצית היא לא רק כלפי יהודים, היא גם כלפי צוענים וכלפי אנשים עם מוגבלות, ובסופו של דבר גם כלפי העמים הסלאבים, זה פשוט לא באמת בא לידי ביטוי, אבל גם זה היה קורה לו גרמניה הייתה, אני מניחה, שוב, זו נבואה, והנבואה ניתנה לשוטים, אבל זה לא היה עוצר שם, כי תורת הגזע לא הייתה מכוונת רק ליהודים.
כן.
היא הייתה הרבה יותר רחבה מזה. ולכן, ופה בעיניי לפחות, חיבור של כל הדברים האלה, למקום שבו עד שאנחנו כעולם, אנחנו כמדינה, אנחנו כציבור, לא נבין שהתנאי הבסיסי זה קודם כל זכויות אדם, ובישראל זה אומר, או
אני מסכים.
פה,
אני
זה, מסכים. זה שום אתה. דבר לא יעבוד, וגם פה אנחנו צריכים את ההתערבות הבינלאומית.
אני מסכים לדברים שלך, שהגרמנים הם מחויבים לעם היהודי, בגלל הסבל הרב שהם גרמו להם. מחויבים לתמוך מהם וכו' וכו', אבל הם לא מחויבים לכיבוש.
נכון, זה בדיוק מה שאני אומרת. פה
בדיוק,
הבעיה.
נכון.
לכן למשל, אם גרמניה הייתה מתעוררת והייתה אומרת, כן, אנחנו תומכים בישראל, אנחנו מאמינים בצורך האמיתי של קיומה של מדינת ישראל. אבל היא לא יכולה לבוא על חשבון פלסטינים, כי אם יש משהו שלמדנו ממלחמת העולם השנייה והשואה, זה שאי אפשר להגיד יהודים כן ופלסטינים לא.
כן.
כי גם היהודים וגם הפלסטינים הם בני אדם.
נכון, נכון.
ופה הלקות בעיניי, פה גרמניה עושה את המוראית.
את מחויבת לבן שלך, לשמור עליו, לצייד אותו במדע, לצייד אותו בכל מיני דברים כאלה, גם אפילו לשמור עליו מאחרים שיתקפו אותו. אבל את לא מחויבת לבן שלך הבריון. אם יש לך בריון, והוא נכנס לבתי השכנים, ומקלל אותם, ומכה אותם, כלומר, הכי טוב שתעשה, תגידו לו, לא, אל תעשה את זה, וככה גם ישראל, הדבר הכי טוב שגרמניה יכולה לעשות לישראל, להגיד לה, לא, לא. אבל אם גרמניה תומכת בישראל הכובשת, ועשות הברית תומכים בישראל הכובשת, זאת אומרת שגם העם היהודי בסופו של דבר, הוא יסבול. כי הבן הסורר צריך להעמיד אותו במקום, ואם אוהבים אותו, אם לא אוהבים אותו, אז תמשיך, תמשיך, תקי אחרים, וזה מחר אולי יהרגו אותך, כן? וכך גם בישראל, אתם אוהבים את ישראל, יפה מאוד, כל הכבוד, אתם רוצים לתמוך בהם, יפה מאוד, השואה עשה דברים נוראים, ואתם צריכים לפייס אותם, יפה מאוד, אבל תעשה את זה בשכל, לא תעשה את זה בצורה שתתן להם רוח גבית, להמשך הכיבוש והתעלות בעם אחר. זה מה שאנחנו צריכים להגיד לגרמניה. תשמע, גרמניה לפני כמה שנים, או אני לא יודע, כשנתיים שלושה, אמרו כל העניין האנטישמיות, מי שמבקר את ישראל, עשו דבר נורא ביותר. ואני כתבתי מאמר, אמרתי להם, מה אתם עושים? אתם אומרים שישראל, כלומר היהודים, כל אחד שמבקר את ה... ישראל הוא אנטישמי מצד אחד, מצד שני כל ישראלי, המובן של ישראלי הוא זה, אני לא זוכר מה שכתבתי טוב, בואו לא דבר. במובן הזה שאתם רוצים...
אני חושב שאם אתה ישראלי, זה תמיד יהודי.
לא, היהודי הוא צריך להיות כובש. כי אם אתה מבקר אותו, אז אתה מבקר יהודים. אבל אני מבקר יהודי בגלל שהוא כובש, בגלל שהוא כובש, לא בגלל שהוא יהודי. ואתם, כלומר, הגבול הזה בין יהודי והכובש, אתם מעלימים אותו. יהודי זה כובש. ואם אתה מבקר הכיבוש היהודי, אז אתה מבקר את היהודים. וזה לא נכון. כלומר, עושים דבר חמור ביותר מה שעשו. אני נגד שרון כי הוא כובש, לא בגלל שהוא יהודי. והמערב, כביכול, תשמעי, הדמוקרט וזה, רוצה לעשות מכל יהודי כובש. תשמעי, זה דבר היום ונורא מה שעושים במערב בעניין הזה. עקב כל החוקים האלה נגד אנטישמיים וכולי, שהם כולים דבר כזה שאם אתה מבקר את הכיבוש, אתה אנטישמי כבר.
לא, זה מזעזע, זה בעיניי לפחות, זה תהליך דמגוגי מאוד, שישראל אגב מתחזקת, זאת אומרת, זה משהו שישראל, זה גלגלים שישראל מניעה כל הזמן, האשמה באנטישמיות והשימוש בשואה, לצרכים ולאינטרסים פוליטיים,
פוליטיים
ובעיקר להלבנה של מעשים ישראלים, וזה מאוד מפריע, וזה אולי מביא אותנו חזרה שוב לפוליטיקה הישראלית, ולסרטון של איימן עודה בשער שכם, שבעיניי פוספס, לא רק בגלל איך שהוא הוצג בתקשורת הישראלית, אלא, והוא גם הנכיח משהו שבעצם שמתי לב אליו כבר המון זמן, אבל הקריאה לא לשרת את הכיבוש, לא הייתה צריכה להיות מופנית לערבים בלבד. היא הייתה צריכה להיות מופנית לכל אדם באשר הוא אדם בישראל. וזו קפיצה, זו בדיוק הקפיצה שגם דיברתי עליה, כשדיברתי על גוף, קרא לזה פוליטי או מפלגתי, זה לא משנה, אבל הגוף שיגיד את זה.
לא, את צודקת.
שיבוא ויגיד, אנחנו מתנגדים לשירות בכוחות הביטחון, כי, לא כי אנחנו מתנגדים לקיום של צבא של מדינת ישראל, אלא כי אנחנו מתנגדים לכיבוש הישראלי ולא מוכנים לשרת אותו.
נכון.
וזה לא קורה.
הקונטקסט היה, באו לאיימן עודה תושבים וציבור פלסטין, אומר לי, תשמע, הכי ברוטליים הם הערבים שם מכל העדות ה... והם מאוד מפריעים לנו וזה כואב לנו ו... תשמעי, על רקע הזה הוא פנה אליהם, אבל אני מסכים איתך, כלומר מבחינה, ולכן הקריאה שלו נראתה כביכול שהוא רק נגד, כלומר הערבים שמשרתים שם, אבל זה היה קונטקסט מסוים מאוד, שאנשים כואבים שערבים בני העם שלהם מקים אותם, ודוחפים אותם, ומקללים אותם, אז זו הייתה הקריאה, אבל אני מסכים איתך, זה כל אחד שיש לו מצפון, שלא רוצה להיות שותף לפשע, שלא ישרת שם. אפילו הם לא מכה, אפילו הם לא עושה שום דבר, רק לפטרל, הוא מגבה את כוחות הכיבוש. למה הפלסטינים אומרים לך, היהודים לא טובים? למה? אז אני אגיד לך למה. כי הם מכירים, היהודים בשבילהם זה רק הצבא, רק המחסומים, הם לא מכירים את קרן, שמדברת איתם בגובה העיניים, ולא מכירים את, לא יודע, עמוס עוז, שיכול לנהל איתם שיחה ספרותית. הם מכירים חייל, עוד רוב פוט.
ג'יבל אוויר.
כן, כן, זה לכן, זה דבר מובן מאליו שאני, איימן, ואיימן עושה את זה, אני חושב שהוא גם...
אבל אני מסכימה איתך שאיימן עושה את זה, אני מעריכה את מה שאיימן עושה, וגם... מתבטאת, זאת אומרת, כשמגיעה ביקורת, מגיעה ביקורת, אבל אני לרוב מוצאת את עצמי תומכת, אני מודה. אבל אולי אחד הדברים שגם עולים פה, זה אולי החברה היהודית בישראל איבדה את היכולת לחוש אמפתיה, בעצם לכל צד שהוא לא היא עצמה?
כן, זה הסתגרות, זה הסתגרות לאומנית, זה הם רואים רק את עצמם. היא לא יכולה לראות שזה הילדים האלה. בפעם כתב מאמר, הוא כותב בארץ מארצות הברית, הוא אדם נפלא. הוא אומר, אני לא זוכר, אבל נדבר על התוכן. הוא אומר שברק אובמה מסתכל על מה שקורה באיראן, כן? הוא רואה את הצעירים האיראנים. הצעירים שמחפשים עתיד טוב, שמחפשים השכלה, שמחפשים דיור וכו'. הוא רואה את זה. ברק אובמה, רואה את האדם הקטן, סליחה, הרגיל, לא הקטן, כולנו קטנים. טראמפ וחבריו רואים לו, רואים בילד הפרני, שזה לא המילים שלו, אבל אני מנסה לתרגם. רואים בו זה פוטנציאל מפגע, פוטנציאל, רואים בהם, כמו שעכשיו מסתכלים על השטחים הכבושים, רואים, אני רואה בפלסטיני שהוא קורבן, שאין לו עתיד, הכל סגור מסביבו, ואם יהיו לו תנאים אחרים, אז הוא יתנהג אחרת. כלומר, הגישה המיליטריסטית כאן בישראל, כולם מחבלים, כולם, זה הילד הזה, פעם קוראים לה, הילד שקד על הפלסטינים שימון, היא ציטטה בשביל שנהיה ברורים את אליצור, שהם הילדים שלהם נחשים, דברים מזעזעים, זה מזכיר את
כן, זו גזענות לשמה.
כן, אז האנשים האלה יש להם עיוות, יש עיוות, כל אחד שהוא לא בן העם שלהם, הוא אויב, ואני חושב שאתם תמציא בהרבה חברות, זה לא רק ליהודים, במקום הרבה, גם אצל הערבים רואים מישהו אחר, אז, ולכן צריכים ללחם בזה, לראות את האדם, את הדבר המאוד בסיסי בו, שהוא מחפש חיים טובים יותר, שהוא בן אדם, שהוא כמוך, כמוני, ואם חי בתנאים סבירים יותר, היה יכול להיות מהנדס, ולא יכול להניח פצצה, אז יגיד לך, לא, טוב, אני מגנה בכל מאודי את כל העניין הזה, אבל אם תגיד שהערבים רק נושאים פצצות, אז זה גזענות, נושאים פצצות כי יש תנאים מאוד קשים שהם בהם חיים, חלק מסרב לזה ואנחנו מברכים אותו ונגיד לו, תנהל מאבק פוליטי ועממי, אבל לא מאבק של הרג ורצח, אבל אם תסיר את זה, גם זה שנושא פצצות יחשוב על משהו אחר, כלומר, את הדברים האלה אתה צריך, החברה היהודית, מה שדיברת עכשיו, שהיא נסוגה, כן, בהחלט היא נסוגה, שמעי, הימין מאוד חזק, אני מסתכל על טוויטר, כמה אנשים ימין מדברים בצורה מאוד גסה, מאוד לא אנושית, מאוד בוטה.
נכון.
איך זה? איך זה? אם היו ערבים אומרים ככה, היו, אני לא יודע מה היו עושים. יופי.
אז אני שואלת שאלה אחרונה.
יופי.
אתה אופטימי?
לא, אני צריך, כן.
לא, לא, ברור, אני שמתי לב, אנחנו התעכבנו המון, גם דיברנו הרבה לפני.
נכון, נכון.
אז... אז זהו,
שיחה מעניינת,
אבל אנחנו פשוט יכולים להיפגש
שוב. אנחנו לא התבטלנו, נכון?
לא.
דיברנו יופי.
אתה אופטימי? אנחנו עוד נראה שינוי, אתה חושב? או שצריך לקרות משהו, או התערבות בינלאומית, או משהו ממש נורא עד שנתעורר?
תשמעי, אני אגיד לך משהו, לפני, ב-1985, הייתה ברית המועצות, ברית המועצות האדירה, עם צבא אדום וכו' וכו'. 5 שנים, 6 שנים, 91, 92 התפוררה, נכון? מי היה מאמין? גוש קומוניסטי, גוש המזרח אירופה, איך קוראים להם? הונגריה, בולגריה, צ'כוסלובקיה, פולין וכו'. זה הברית נאטו, נכון? שעכשיו אין נאטו, ברית... המדינות הערב, מובארק ובן עלי, קדאפי, כל אחד, ותפורר. עכשיו, לפני, את דיברת על זה, נכון? לפני חודשיים, שלושה, מי חושב שבאוקראינה דבר כזה? מדברים על 5 מיליון פליטים, זה אדיר, זה... כלומר, מלחמת העולם השנייה חוזרת לפחות בדברים הקשים שלה, בכל הכוח. אז בישראל צריכים ללמוד מזה. אני לא יודע מה יקרה, אני לא יודע. אולי יהיה להם עימות עם רוסיה. עימות על... מדינות ערב, תשמעי, הם נמצאים במצב הכי קשה שיש. איך דבר כזה שמצב... מדינות ערב, היה ישראל צריכה להתחמש נגד מצרים, נגד ירדן, נגד סוריה, נגד לבנון. עכשיו כולם אין, ותקציב הביטחון קופץ איזה עזרה. תשמעי, אני חושב שאם כאן לא יחשבו בצורה בונה, לא רק לחכות לסכנות, אלא לפרק אותן לפני.
נכון.
לפרק אותן לפני. לא שנעצור עוד 2,000, אז יבוא עוד 10. אם אין להם גישה בונה, ישנו את המצב, בהחלט המצב יהיה גרוע. אז אני אופטימי, אני מקווה שישנו, שישנו.
אנחנו נמשיך לכתוב עד אז, אתה אומר.
אני מקווה, כן.
גם אני מקווה שתמשיך לכתוב.
וגם את תמשיך לכתוב עם הדעות המחכימות שלך.
תודה רבה.
תודה.
היה לי תענוג, ותודה רבה על כל הזמן שהקדשת.
תודה לך, היה מאוד מעניין ומחכים מה שדיברת.
גם לי. ואנחנו עוד ניפגש שוב.
ניפגש אינשאללה, להתראות. פנים אל פנים, לא רק בווידאו, בסדר.
אמן.
אז להתראות, תודה לך, קרן יקרה.
תודה, תודה.
תודה.
ביי.